שמי חגי, שם משפחה לונדין, אני מלמד בישיבת ההסדר שדרות ובעוד כמה מסגרות. הנושא, עכשיו ראיתי בלוח, כבר שכחתי, אבל עכשיו ראיתי שהנושא שאמרתי שנדבר זה לצחוק בבין הזאת בשלושת השבועות. אבל אני אתכם כנה, אני עברתי כבר את השיעור הזה כמה פעמים במהלך השבוע ונמאס לי. אז אכפת לכם לדבר על נושא אחר? לא. לא אכפת לכם? או כאילו לא, לא, שאלה. בסדר, אני אדבר על נושא אחר, סתם שאלתי בשביל שתרגישו טוב, לא באמת תכננתי להתחשב בדעתכם, של התחושה הטובה. עכשיו אני אדבר לכם על נושא אחר שהוא גם משמעותי לשלושת השבועות, למרות שכל השנה כולה אפשר לדבר עליו, כמו שגם על צחוק אפשר לדבר כל השנה, אבל תמיד אפשר להלביש את זה על המאורע הנוכחי. וזה הנושא של מה שנקרא שנאת חינם, אבל אני הייתי רוצה יותר להוביל את זה לא במישור הכללי, הלאומי, של אחדות האומה ופלגיה, שזה גם כבר משעמם, אלא לדבר, להוריד יותר לרמה של מטה, נקרא לזה ההתנהגות הבין-אישית, אני הייתי קורא לזה יותר התמודדות עם אחד הדברים שלא אוהבים לדבר עליהם, אבל הם מאוד משמעותיים בכל הגילאים, אבל אולי יש באמת משהו בגיל הנעורים שזה יותר משמעותי, וזה הנושא של תחרותיות. בסדר? זה משהו שלא כל כך אוהבים לדבר עליו, אבל הוא נמצא ומרחף באוויר, גם במשפחה, גם בתוך המסגרות הלימודיות, ורציתי קצת לדבר על זה מבחינה אמונית, ולראות איך גם בשלושת השבועות אנחנו יכולים לתקן את המידה הזו בנפש. ישנה הגמרא, מופיעה בכמה מקורות, בכמה מדרשים, בגרסאות שונות, שמספרת שבזמן שאדם נפטר, הוא מגיע, או, יפה, עכשיו אתם מתחילים טיפה, תודה רבה. כן, כן, זה היה התנאי שלי. לא, זה לא, לא ביקשתי את זה, אבל תודה, זה אני בשרי, אז אני אקח את זה לאחר מכן. את הכל, אבל אני אפתח עכשיו, אני בדיאטה, אז אני, קיצור, אספק רק בכולה הפעם. ברוך אתה, אדוני, למרך העולם, שהכל יהיה מדור. יש לכם פה איזה מזגן או משהו, לא יודע, אני מרגיש שאני נוטף זה, אז זה רק אני או ש... לא חם לכם פה? לא יודע מה תעשו, אבל תעשו שיהיה קצת אוויר. טוב, אז כמו שאמרתי, ישנה... תודה. ישנו מדרש שמספר על זה שבזמן שאדם נפטר, הוא מגיע לשמיים, ושם, בכניסה לגן עדן, זה בסדר, בסדר רגע, יש אוויר. ושם בכניסה לגן עדן מחכה לו מלאך. למלאך הזה, אומרים חז"ל, קוראים לו דומה. על שם הפסוק, לא המתים יעללו יה, ולא כל יורדי דומה. והמלאך הזה מחכה בכניסה לגן עדן ושואל את האדם, מה שמך? מה השם שלך? אם האדם יודע מה שמו, סבבה, נכנס אקספרס לגן עדן בלי בעיות. אבל אם האדם לא יודע מה שמו, אומרים חז"ל, המלאך מוציא שרשראות של ברזל ומתחיל לעקות את האדם, בסדר? להרביץ לבן אדם עד שהוא ייזכר מה שמו. ואז יש שם תיאור שלם שהמלאך, האדם צועק שהוא לא זוכר מה שמו, אבל המלאך ממשיך לעקות אותו וכולי, אני לא רוצה להרחיב כי זה מפחיד ויש פה ילדים בכיתה זין אחר שלא ישנו בלילה. והוא מרביץ ו... כל התהליך הזה שהמלאך מכה את האדם עד שהוא יזכר מה שמו, קרוי בלשון חז"ל במילות הקוד, חיבוט הקבר. מה זה נקרא? חיבוט הקבר, שהקבר חובט באדם. מה הדרך להינצל מחיבוט הקבר, אומר המדרש? איך אדם יזכור מה שמו שהוא מגיע לשמיים? מכירים? בדיוק. לכל אדם אומרים חז"ל, יש פסוק שראשי התיבות או השם שלו ממש רמוזים בתוך הפסוק, וכל אדם צריך לזכור את הפסוק הזה, ויש כאלה שאומרים כל יום אחרי התפילה את הפסוק שלהם, ועל ידי כך, שהוא יגיע לשמיים, הוא ייזכר מה שמו ויוכל להיכנס לגן עדן. טוב. אז הגמרא הזו, המדרש הזה, שאתם מבינים לבד שהוא מאוד עמוק, ואי אפשר להבין אותו כפשוטו, יש לו הסבר מופלא בספר אורות הקודש, ששם הרב קוק מדבר על כל המושג הזה, שמו של אדם, על השם של האדם. שם, מסביר הרב, זה לא רק מילת קוד שהורים קוראים לילד שלהם בשביל שהם יוכלו לקרוא לו. שם זה בעצם המהות של האדם. שם של אדם, לכל איש יש שם, לכל אדם יש איזושהי נקודה ייחודית שהשם שלו מבטא. בערת סוגריים, זה גם סיבה, שדעת לקרוא שם לילד זה דבר לא מובן מאליו. היום הרבה פעמים קוראים שם לילד על פי ההורים בוחרים את השם לפי הצליל האופנתי של אותו שבוע, מה ככה מקובל. אבל זה לא בדיוק, יש שם, צריך שהוא יביע איזשהו עולם פנימי, ערכי, יש כשם מתייעצים גם תלמידי חכמים ברמה זו או אחרת, איך לקרוא לילד. אני זוכר שאני הייתי פעם בברית, שמי שהיה שם מקריא לברכות, כן, יש את הסנדק, שאתה מקריא לברכות, היה לא פחות ולא יותר מאשר הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. אחרי שהם עמדו שם בברית עם הילד, ואז הגיע השלב של יקרא שמו בישראל, ויקרא שמו בישראל, ואז האבא לחש על האוזן של הרב עובדיה את השם. הרב עובדיה הפסיק באמצע, הסתכל על האבא, אומר לו, לא טוב. פדיחה באמצע הברית, אלו לא טוב. ואז הוא אומר לאבא, השם אברהם מקובל עליך? האבא עמד שם בזה, מסתכל אל האמא בעזרת נשים, וזה הרב עובדיה לא יותר מדי התפתה, למה? ויקרא שמו בישראל אברהם, סגר את השם של הילד. וחיים, זה נאמר, אל תסתבך עם הרב עובדיה. אבל זה דוגמה לכך שבאמת שם הוא אמור לבטא משהו מאוד מאוד ייחודי. אומר לנו הרב קוק שהכוונה היא שהאדם מגיע לשמיים ושוכח את שמו, לא הכוונה חלילה רק לאחר המוות. אומר הרב קוק, כל רגע ורגע שאדם ניצב מול השמימיות, שהאדם ניצב מול גן העדן במשמעות הרחבה, במשמעות המופשפת של הביטוי, ניצב מול האמת האלוהית, המלאך, שאומרים לנו אגב חז"ל שהמלאך הזה מלא עיניים, כל הגוף שלו מלא עיניים, על שם הפסוק, עיני השם משוטטות בכל הארץ. זאת אומרת, יש פה איזו שאלה שהיא מאוד חודרת, האם אתה יודע מה שמך? האם אתה מבין מה התפקיד שלך בעולמו של הקדוש ברוך הוא? או שאתה מנסה לחיות שמות של אחרים? זה הנקודה כמו שהרב מוביל. האם אדם מצליח לבנות באישיות שלו מודעות עצמית, תכף נדבר איך עושים את זה, מה התפקיד שלו, או שהוא מנסה לבחור בדרך שהיא נראית קצרה, קיצור דרך, אבל בעצם היא לא מובילה לשום מקום אחר. אדם מנסה לבנות חיים של חקיינות ותחרותיות. יש פה פשוט שאלה איך אדם מסתכל על החיים. האם אדם מסתכל על החיים במבט פנימי רוחני, במבט חיצוני חומרי? כאשר אתה מביט על החיים, כמו שלצערנו רבים ככה מסתכלים במבט חומרי, אתה כל הזמן לא בודק את הדברים מבפנים, אלא איך הם נראים כלפי חוץ. וכלפי חוץ, אדם, נראה לו שאני צריך להיראות כמו השני. אני מתחיל למדוד את עצמי ביחס לשני. זה מתחיל מגיל קטן. זה מתחיל מזה שילד מגיע הביתה, לכיתה א', עם מבחן, והורים שואלים אותו כמה קיבלת, והילד אומר, קיבלתי 80. רואים יופי, אבל אז הם שואלים עוד שאלה. זה הציון הכי גבוה בכיתה. או בגרסה אחרת, כמה אחרים קיבלו? הילד לומד מהר מאוד, שבשביל להיות מאושר, לא מספיק שאני אצליח. צריך שאחרים לא יצליחו. כדי שאני מלא, ירגיש טוב עם עצמי, לא מספיק שאני יגיע להישג. ההישג הוא שזה יותר טוב מאחר. זה ממשיך הלאה. כל המושג של תחרותיות והשוואתיות זה מושג לא יהודי בעליל. הרעיון של התחרות, איפה המקור הראשון בהיסטוריה לנושא הזה של תחרות?
יוון.
יוון, יפה. אתה כיתה איזה? עולה ליו. יוון, באולימפיאדה, בתפיסה האלילית יש הרבה כוחות במציאות. יש את זהוס ויש את הרה ויש את אפולו ויש את אפרודיטה, הרבה כוחות שהם כל הזמן מסוכסכים אחד עם השני. זה התמצית של התפיסה האלילית. תפיסה האלילית זה לא רק שאדם שתחבל לפסל. תפיסה אלילית במהותה, שיכולה להיות גם אדם שהוא מודרני ומלא טכנולוגיה, שהוא מסתכל על המציאות בצורה פירודית. כלומר, מבחינתו, אין אחדות. אין כיוון שכל הכוחות במציאות זורמים לשם, אלא המציאות כולה מורכבת ממלחמת הכל בכל. יש פה כל הזמן מאבקים. במהות העולם בנוי על כוחות שתוססים ונלחמים וסותרים אחד את השני. וממדיניות, מתפיסת עולם כזו, מתגבשת מדיניות חיים של אולימפיאד. מהר יותר, חזק יותר, גבוה יותר. אני מרגיש טוב שאני עובר את השני. אין בעיה עם זה שבן אדם רוצה להגיע להישגים, תכף נדבר על זה. אבל זה שבן אדם משתמש בהשוואה ובתחרות כמדרבן להגיע להישגים, זה הבעיה. תבואו ותשאלו, הרי כולנו מכירים את הביטוי, קינת סופרים תרבה חוכמה. שתי שורות. ראשית, כשחזל אומרים קינת סופרים תרבה חוכמה, הכוונה היא שלפעמים יש מצב שאני מסתכל על החבר שלי, ואני רואה שהוא הגיע להישגים. זאת אומרת, שנינו התחלנו באותה נקודה, שנינו בני אותו מחזור, שנינו פחות או יותר עם אותן כישרונות, אותן יכולות, ובכל זאת, הוא הגיע למשהו שאני עוד לא צריכתי להגיע, זה מעורר אותי שכנראה אני לא מספיק הוצאתי מעצמי את הכוחות. זה איזשהו מראה שאומרת לי, שמע, אתה מספיק, לא התאמצת מספיק, הנה, עובדה היא שמישהו שיש לו כיכולות ונקודות מוצא כמוך, הוא הגיע. אבל זה לא שכואב לי שהשני מצליח. זה הנקודה. תשובה שנייה, שאומרו לנו חזל, שלעתיד לבוא, קינת סופרים תשרח. זאת אומרת, גם המוטיבציה הזו, שבן אדם זקוק להשוואה כדי לעורר את עצמו, אפילו זה דבר שחזר לא ראו בו כמשהו אידיאלי. זה, אבל במציאות היום אנחנו משתמשים בזה. אבל כמו שאמרנו, השאלה היא מה המניע שלך. כמו שאמרנו, זה מתחיל מגיל קטן, ששואלים את הילד כמה אחרים קיבלו, זה ממשיך הלאה, שאתה בוחר עכשיו ישיבה תיכונית, או מוסד לימודים, לאו דווקא בגלל שזה מתאים לך, אלא כי לשם הולכים החבר'ה הטובים. זה ממשיך אחרי זה בבחירת ישיבה. גם במקום לבחור את המקום שיכול לצמח אותך בתורה, אתה בודק איך זה יראה, זה נעשה כמובן הרבה פעמים בצורה תת-הכרתית. זה לא שבן אדם חושב על זה יותר די, זה החבר'ה הטובים הולכים לשם. וזה ממשיך, כמובן, בציבור שלנו, אחד המקומות שזה מגיע לסיוע, הנושא של התחרותיות וההשוואותיות, זה הנושא של הצבא. שכמובן רק לשם שמיים ולמען עם ישראל, כמובן רק למען זה, אבל בן אדם חייב להיות בסיירת. מגיל 3 הוא הולך עם חולצה, סוף מסלול אוגוסט 88 צוות אבינועם, כי הוא שם, הוא שם. זה מדהים, האובססיה בציבור שלנו לצבא. עכשיו דמנו, זה רק כמובן תפאר, מצווה חשובה, אפשר להגיד אולי המצווה החשובה של דורנו, אבל זה לא עכשיו אומר שכל אחד בדיוק יש לו את היכולות וזה התפקיד שלו בעולם להיות דרור ויינברג. יש שאני מקבל פעם בשבוע פחות או יותר טלפון מהסוג הבא. מרים את הטלפון. שלום, אתה לא מכיר אותי, מדברת יעל, אני לומדת לזה, אני רוצה להיפגש עכשיו עם איזה בחור שהוא לומד אצלך בישיבה, במכינה, ואפשר לשאול כמה שאלות עליו, לברר עליו, מה אתה לא בשמחה, מה את רוצה לדעת? שאלה ראשונה, הוא בחור טוב, הוא בחור מעולה. הוא מצוין. ואז בשאלה שנייה, לא יודע למה תמיד זה שאלה שנייה, כנראה שאלה ראשונה מתביישים. שאלה שנייה, מה הוא עשה בצבא? זה תמיד שואל אותה, אומר, מה, למה את רוצה לצאת איתו למסע הישרדות בג'ונגל אחרי החתונה? מה, אתה יודעת אם הוא יהיה לו כישורי לחימה בשטח בנוי, בבית? לא, אני רק רוצה לדעת. אומר, לא, הוא היה ברבנות הצבאית, יש לו אסתמה. אומרת לי, אז לא, אני רק יוצא עם קרבי. אצל בנים זה בכיוון השני, מקבל פעם בשבוע, אני מקבל טלפון אפור. שלום, הרב, אתה לא מכיר אותי, קוראים זה וזה, אני לומד זה, אני נפגש עכשיו עם מישהי שלומד אצלך במכללה וזה, רציתי לשאול כמה שאלות אפשר, אני אומר כן. השאלה הראשונה הוא בא ואומר, בחורה טובה, אומר הבחורה מצוינת. שאלה שנייה, גם, תמיד שאלה שנייה, הוא שואל אותי, היא יפה? תמיד תהיתי, מה אני אמור בתור רב לענות על שאלה כזו? אין, חבל על הזמן, תשמע אחי וזה. מה אתה רוצה שאני אענה לך? חוש כזה. וזה ממשיך הלאה. המדד הזה כל הזמן, איך זה נראה מול אחרים? איך זה נראה כלפי חוץ? זה ממשיך כמובן אחרי זה בלימודים האקדמיים. היה לי מוסד מסוים שלימדתי, מוסד אקדמי, ששם, מוסד שנחשב של החבר'ה הטובים. שסיפרו לי שם תופעה מעניינת, סיפרו לי סטודנטים שיש שם תופעה, לא יודע אם היום זה כבר קיים, זה יותר ממוחשב, אבל אז היה יותר עם ספרים, שיש ספרים בספרייה של אותו מוסד עם דפים קרועים. שאלתי למה, סביר, אמרו לי, לומדים במוסד לתואר ראשון, לא יודע, להנדסת תוכנה, לומדים 80 סטודנטים, לתואר שני יש מקום רק ל-20. איזה 20 ייכנסו? 20 עם הציונים הכי גבוהים. לכן אומר, נוצר תופעה שסטודנטים לומדים למבחן, ואחרי שהם סיימים ללמוד, הם קוראים את הדף מהספר כדי שאחרים לא ילמדו. איך אתה מגדל מפלצת כזה? אתה מגדל זה שהם מגיל 0, אז ככה זה עובד. שאתה כל הזמן נמדד ביחס לאחרים, יש לכך תמיד היה יותר טוב. אפשר יותר מבחינה לימודית, הצליח. בישיבה היה תותח. בצבא היה כלי. היום הוא לומד שנה רביעית אוניברסיטה ירושלים רפואה. גם בן תורה, גם איש אקדמיה, גם קודש, גם חול. יש לו גם אפסולט, בכלל. וכל החיים אני בצל שלו. כל החיים שלי אני בהשוואה ביחס לחי, ויש גם שנוהגים להזכיר לי את זה. למה אתה לא כמו אחיך? למה אתה לא כמו הבן דוד שלך? תראה. תראה מה הוא עושה בחופש. מה אתה עושה? זה ממשיך הלאה. ממשיך הזה, לצערנו בחתונה, שאנשים מחליטים החלטות קריטיות, שוב, בצורה תת-הכרתית, שאדם מחליט בסוף עם מי הוא הולך לבלות את כל חייו, לא רק משיקולים ענייניים, אלא גם משיקולים של נראות, איך זה נראה. וזה ממשיך הלאה עם הילדים. למה אשתי לא כזה? למה הילדים שלי לא כזה? זה בעיקר שזה מגיע כל מיני מפגשים, יש רגעים רגישים במהלך השנה. ליל הסדר, אתם עוד בגיל שאתם פחות מכירים את זה, תגירו את זה. ליל הסדר זה אחד הערבים הרגישים בלוח השנה היהודי. נפגשים כל בני המשפחה שלא ראו אחד השני הרבה זמן, ויש מתחת לפני השטח כל מיני סודות. מה הבן שלך עושה? הוא לומד בישיבה, שנה רביעית. יופי. הבן שלי כבר מסיים דוקטורט. רק שתדעי, לא שזה. כל מיני הקיצות קטנות של השוואות. וזה יכול להגיע, הכרתי אדם מבוגר, בן 70, ש-30 שנה לא מדבר עם אחותו, כי יש ביניהם תחרות סמויה או גלויה. למי יש נכדים יותר מוצלחים? והשיא היה, שוב, היינו מספור אמיתיים, לפני כמה שנים, בקשתי לבוא לדבר באיזושהי השכרה. נכנסתי, כאילו, הגעתי לבית קברות, זה היה לפני הבית כנסת, עלו לקבר, אז נגיע לבית קברות, לא הכרתי את המשפחה. אני רואה על הקבר שנפטר האמא והאבא, נפטר אחריה, ועכשיו עשו כבר הזכרה לשניהם. אני רואה לא קבר, אני רואה ארמון טורקי. זאת אומרת, איזשהו מצבת שיש לא ברורה, שנראה לקוחה אישר מהסולטן במאה ה-17. משהו כאילו מטורף לחלוטין. שאלתי את הבנים, מה זה המצבה הזו? אמרו לי, בעיניים דומות, אמרו לי, הבקשה האחרונה של אבא לפני מותו הייתה שיהיה להם את המצבה הכי גדולה בבית הקברות. זה המילים האחרונות שאדם נפטר מן העולם. היה לי איך זה בעיה להספיד אותו, מה נגיד? פה נקבר אדם דומדם, מה נגיד? מה, שאומר, אדם כל כך נעול על התדמית והתחרותיות, שזה לא משחרר אותו גם בשנייה האחרונה. אדם כזה שוכח מה שמו. הוא לא מזה מה השם שלו, מה התפקיד שלך. עכשיו אני רק רוצה להעביר פה נקודה, שלא חייבי מובן. כשאנחנו אומרים שאדם לא צריך לפתח אישיות תחרותית וכו', לא הכוונה היא בצורה ילדותית. תראי, אני לא אכפת לי מכלום, שירמסו אותי, ואני כזה ילד כפות כזה, וזה לא קורה, כי אני צדיק. לא זה הכוונה. אדם בוודאי שצריך לעמוד על שלו. זה חלק מלהכיר את שמך, וזה לא עוד מה התפקיד שלך, ואתה מאוד שומר עליו. יש מצווה בספר החינוך, מצווה שין למד חטא, הרבה לא מכירים את זה, שספר החינוך הוא מדבר פרשת משפטים על הציווי, אם במחתרת ימצא הגנב. מכירים את זה? נכון, שאם אדם נמצא בבית ובלילה נכנס מישהו ומנסה לגנוב, אז מותר על פי דין תורה לקום ולהרוג אותו. כן? מדין הבעל להורגך, שכם להורגו, כי הוא נכנס למחתרת, לך תדע מה, מה היום זה מוגן אפילו בחוק, זה נקרא חוק שי דרומי. כן? היה איזה מקרה לפני כמה שנים של איזה מסתנן, לא יודע, מחבל, בדואי שנכנס לאיזה חקלאי בדרום, כולו שי דרומי, שהוא הרג אותו, הוא זוכה בבית משפט, כי... אבל החידוש של ספר החינוך, שספר החינוך לוקח את הדין הזה שמדבר על נזק גופני, שמותר לך בעצם להקדים רפואה ולמכה שמישהו רוצה להכות אותך מבחינה גופנית, ומשליך את זה גם להיזק נפשי. אומר ספר החינוך, אם בא אחד להרשיע חברו בדברים, אם אתה רואה שמישהו בא לצער אותך, להעליב אותך, מותר, אומר ספר החינוך, הוא אומר, לענות לחורפו דבר. אתה יכול להשיב חזרה. אתה מותר לך להגן על עצמך גם מבחינה נפשית. מה אתה, מה אתה פותח על הפה? מה קרה? יש לזה השלכות חינוכיות. גם ילד קטן. ילד קטן מגיע, בזאת שם שתי הורים, ילד קטן מגיע הביתה, מהגן, אבא, לקחו לי את הכדור. מה התשובה החינוכית הראויה על פי ספר החינוך? איך תיקח את זה חזרה? מה אתה מתבחן? בסדר, אם הילד עכשיו הולך לגן עם חפצים קיים, שרשראות וכו', לסגור חשבון עם הזה, בסדר, אז צריך למנם את זה, שלא... יש חמישה בנים בבית, כאילו, הנועל, שבוקר טוב זה מכות, כאילו, זה הנועל שהם אומרים שלום אחד לשני. מי ואשתי, רק הם מסתכלים, כל עוד שוב לא נשלפים פה נשק. אנחנו שירים, צריכים מכות, לא נורא. אדם בוודאי צריך לדעת לעמוד על שלו. לעמוד על שלו, אני חושב שכאן קיבלתי איזו שאלה. מישהי סיפרה לי שהיא קלה צעירה, וכל פעם שהיא מגיעה לבית של הורי, הורי בעלה, מעליבים אותה כל הזמן. שאלת, האם היא חייבת לשבת ולספוג אלבונות? הבאתי לצפר חינוך, אמרתי בוודאי שם. כמובן, צריך להיות חכם. בסדר, אל טען פסיל כי יבלתו, אם לפעמים אתה עונה, אז אתה רק מגביר את המריבה, וברוב המקרים עדיף שתסתלק, וזה יותר טוב, בסדר, זה כבר שיקולים טקטיים. אבל מבחינה פנימית, אדם צריך לעמוד על כבודו. תבואו ותשאלו, הרי כתוב, הנעלבים ואינם עולבים, שורים חרפתם ואינם משיבים ועונים, אומר ספר החינוך, זה מידת חסידות. מידת חסידות. אדם שהגיע למצב כזה, שזה כבר לא פוגע בו, אתה מבין? כמו, בא לך עכשיו איזה ילד בן שלוש, נותן לך מכה, אתה לא, הוא לא ילד, מה עשית? אני מרביץ לך, למה? כי, אם כן, יש לך בעיה מסוימת. כי, מה שנקרא, הוא לא ברמה להעליב אותי. אז גם יש בן אדם שכבר אתה נמצא ברמה רוחנית כזו, שבא מישהו מעליב אותך, ועם השנים זה קורה, מה כבר, יש לו את הביטחון העצמי שלו וזה, בסדר, הצעק עליו מישהו ברחוב, יאללה. זה נעלבים ונמלים. אבל כל עוד זה לא ככה. בן אדם, בן אדם שצריך למודל שלך. אחרי אני אומר, הנושא הזה של חוסר תחרותיות זה לא הכוונה שבן אדם הוא הופך להיות שהוא לא, אין לו יכולת עמידה במציאות. אדם צריך לעמוד, אבל יש הבדל דק בין להיות אדם יציב ומאמין בעצמו ועומד על שלו, לבין אדם שמפתח אישיות לוחמנית כלפי המציאות. עמדתי פעם בתור לסופר, עמדה לפני אימא עם ילד, הוא לפני בתור לקופאית, ואז חיכינו, בזמן תור לקופאית, שמעתי אותה אומרת לילד, תוך כדי עמידה בתור, נתן לו שיעור חינוך, אמרה לו, תקשיב, היא אומרת לו, בחיים כולם רוצים לדפוק אותך. אומרת לי, אתה רואה את זה מאחור המצביעה עליי? הוא רוצה לעקוף אותנו. ואז הייתי שום דבר. היא אומרת לילד, אתה עומד ככה. היא אומרת לו, ככה אתה עומד, אף אחד לא נותן. תסתכלו פעם, מי שיש כבר רישיון נהיגה, אתם רואים אפילו גם אישיין, כל מה שאתם עוצרים ברמזור אדום, תביטו לנהג מצד שמאל או ימין שלכם, תראו מבט כזה של... מבט עוין. מי יכנס ראשון לצומת? יש, אמרנו, בסדר, אני עומד על שלך, אבל יש אישיות שבאמת עכשיו מפתח אישיות. כל הדברים האלה מגיעים, בשורש הדברים, כל השנאת חינם במהותה. היום, ברוך השם, אין לנו את אותה שנאת חינם. שהייתה בימי בית שני, ראו כתבי הרב קוק, מאמר נחמת ישראל, כמות אחרים, ברוך השם, 2000 שנה שעם ישראל היה בגלות ריקו. היום ההתמודדות שלנו בדרך כלל, שוב, למעט באמת מצבים לאומיים קשים, אבל ההתמודדות היומיומית שלנו היא בנקודה הזו, של פיתוח אישיות לוחמנית כלפי אחרים. והדבר הזה מגיע מחוסר אמונה. זה פשוט שאלה של תפיסת עולם. אם אדם מביט על המציאות הגלויה, העולם הזה באמת נראה מוגבל. יש פה כיסא אחד. או אני או אתה, אין מקום לשנינו. ואז באופן טבעי אדם מפתח עכשיו אישיות של לוחמנות. אם אדם מביט על החיים במבט אמוני, הוא מבין שהמציאות היא אינסופית. ואין אדם נוגע במוכן לחברו, אפילו כמלוא אנימה. יש פה באמת עכשיו מקום אחד, נכון. יש מקום אחד לשבת. יש מקום אחד ביחידה שאתה רוצה להתקרב אליה. יש מקום אחד בישיבה שאתה רוצה להתקבל וכמה מתמודדים. אתה בא, אומר את שלך, בוודאי. אתה אומר את שלך, למה אתה חושב שאתה מתאים וכו'. אבל יש שוב הבדל דק בין לעמוד להגיד את שלך לבין להתחיל עכשיו להסביר למה אחרים הם לא בסדר. אתה עושה את שלך. ואם הקדוש ברוך הוא החליט שבסופו של דבר השני יתקבל ולא אתה, סימן שהקדוש ברוך הוא חושב שהדרך שבה אתה תפתח את אישיותך היא במסלול אחר. כל התסכולים האינסופיים האלה, למה לא נולדתי למשפחה כמו החבר שלו? תראה איזה הורים יש. למה אני לא כמו אחי? למה אני לא מוכשר? כל הדברים הללו זה משהו צריך לעבוד עליו מגיל צעיר. תתמקד בשם שלך. כאשר אתה לא עושה את זה, כאשר אדם שוכח את שמו, וכל הזמן רק פוזל ימינה ושמאלה, לראות ביחס לאחרים, המלאך מכה אותו בשרשראות של ברזל. בשפה יותר ברורה, המציאות תופחת לו על הפנים. אדם מנסה ללכת למסלולים שהם לא מתאימים לו, ללכת למקומות שזה לא הוא, אלא הוא עושה את זה כי ככה זה אצל אחרים, והוא נופל פעם אחרי פעם, פעם אחרי פעם. הוא נכשל. המלאך לא נותן לו מנוחה, אי אפשר לברוח מזה. אתה נתקל בקירות. אני, למשל, עוד פעם, זה, עכשיו בהקשר שלכם, של חלקכם, זה הנושא של בחירת ישיבה, עם הזמן, זה עם שאלה של ללכת, להמשיך ללמוד, להישאר במסלול התורני חינוכי, או ללכת לעבוד במקצועות אחרים. זה מאוד קל ליפול בזה. בזה שאדם לא מברר מה הוא, ובוחר מסלולים, שוב, שיש להם השלכה עד סוף חייו, לא בגלל ההתאמה שלו. אני את התלמידים שלי בסוף שנה א', סוף שנה ו', שהם פחות או יותר מסיימים את, את הסטנדרט הלימודי התורני. אני לא יכול להגיד להכריח, כי אני לא יכול להכריח, אבל אני מאוד מאוד ממליץ להם, למשל, ללכת להכוונה מקצועית. אתה חולה מגיל צעיר שאתה רוצה להיות גדול הדור, תלמיד חכם, כי זה המודל שראית כל זה מול החיים שלך. תחרות זה לא רק מול מישהו שגדל איתך, לפעמים גם יש איזו השוואתיות, זה הדמות שהנה עומדת מולי, תראה איזה יופי, ככה אני רוצה להיות, לא טוב. אתה יכול להגיד, אני רוצה להתחבר לתורה של אותו רב. אל תהיה כזה, כי לרב הזה יש אמנם תוכן מסוים שאתה מתחבר אליו, אבל יש לו גם אופי שהוא ייחודי לו. הרב הזה הוא כזה יותר צדיק, הוא עם אישיות יותר מכונסת, ואתה, יש לך אישיות יותר תוססת, ואתה אחרי מנסה להיות כזה גם, נתחיל על... לא, ממש לא. אתה יונק מתורה, ועכשיו תבחר, יכול להיות שזה בכלל לא מתאים לך. ואז אתה נשאר מתוסכל וזה, והולך, למה? כנ"ל גם מקצועות. יש אצלנו בציבור שלוש אפשרויות לבחור דתי-לאומי מקצועות. או רב, או קצין, או חקלאי. אם שכחתי משהו. מורה, זה רב, רב מורה. למה? למה לא חשבת להיות רואה חשבון? מה? למה לא חשבת להיות אינסטלטור? מה יש? למה לא חשבת? יש לי איזה תלמיד, אליה לא מזן, אומר לי, הוא הופך להיות קבאי, לוחם אש, ככה קוראים לזה. אז אמרתי לו, תשמע, כל הכבוד לך. מה שנקרא לחשוב מחוץ לקופסה. זה מזכורת ממשלתית, משהו מסודר, מה הוא חושב? מי שמתאים לו וכו'. אתה הופך להיות דמות, מוסם מהקבאי, מכירים? אני מעריץ את הדמות הזה. ילדים שלי, אני מדי פעם רואים את זה, יש לו. אישיות וכו', יחד עם בובה בניי בכלל. לא משנה, לא ניכנס לפינות הללו. אבל מה יש? תבחר, תבדוק, תעמוד מול המראה ותברר מה אתה. הכל קשור לתורה, הכל יונק מתורה, וכך אתה תצמח. לא בזה שאתה תנסה לחכות בקוף אחר. הדבר הזה נקרא, כאשר אדם לא עושה את זה, המלאך מכה את השלב הזה, הוא נכנס לחיבוט הקבר. חיבוט הקבר, וכמו שהגוף נמצא בקבר והוא חסור מכל כיוון, אדם נכנס לחיים מתוסכלים. מבוגר, הוא כבר לא יודע מה הוא עושה, והוא לא בטוח, והוא לא מצא, וזה, וכל הזמן שב עם עצמך, תברר מה, לאיזה כיוון אתה רוצה ללכת ברמה, עוד פעם, כל שלב יש את הגיל, כל גיל יש את השלב שלו, תגיד שלבחור איזה ישיבה, איזה מגמה, אחרי זה, איזה מין התחתן, זאת אומרת שזה עבודה, בתוך עבודה, מסלול, איפה לגור, יש המון בחירות שאדם צריך לבחור בחייו, שאם הוא לא מאמן את השריר הזה של חוסר השוואתיות ויכולת לעמוד, אולי, זה ה... ישנה גמרא במסכת ברכות שאומרת כך, בעוון שנאת חינם, מריבה רבה בתוך ביתו של אדם, ובניו ובנותיו מתים כשהם קטנים. המסכת ברכות. הגמרא הזו, יש פירוש מאוד יפה ועמוק של הרב בעין היה. במפתיע, עלה לי הרב קוק פתאום, פירוש שלו. שהוא כותב שם את הדבר הבא, שם לו הבחנה גאונית בנפש האדם. הוא אומר, מה זה שנאת חינם? אנחנו בדרך כלל רגילים להבין, באמת שנאת חינם, חינם במשמעות הפשוטה, שאני סתם שונא מישהו. מהרב, מי שחושב שבן אדם יכול סתם לשנוא מישהו, בעצם אומר שאין לו אמון בנפש האדם. הוא אומר שהאדם הוא רע במהותו, ועכשיו הוא שונא אחרים סתם. מבט האמוני אומר לא, אלוהים עשה את האדם ישר. האדם הוא טוב במהותו. הוא אומר, ממה מגיעה שנאת חינם? מגיעה שנאת חינם, אומר, השנאה מגיעה שזה מתחיל מתוך רצון טוב. אומר הרב במקרה שם, אומר, רוב השנאה בעולם היא מהתחרות על בקשת ההון, בקשת הכסף. רוב הגיל שלכם פחות אתם מרגישים את זה, עם הזמן אתם תכירו את זה, שהאדם צריך להביא לחם הביתה. ומזה הוא אומר, הוא בחור טוב. בשביל זה הוא לא שונא אחרים, אבל הוא צריך להגיע ביתה, ועכשיו צריך להיאבק, ובעבודה הוא מתחרה עם אנשים אחרים, ולאט לאט הוא מפתח שנאת חינם. אבל זה החידוש שם של הגמרא, שרק הוא מסביר. בא ואומר, לפעמים לאדם יש אשליה. אדם בא ואומר, תקשיב, אני אומנם פיתחתי אישיות תחרותית, פיתחתי אישיות לוחמנית, אבל זה מחוץ לבית. אני... יעשה לי איזשהו פיצול באישיות. כשאני נמצא בחוץ, כשאני נמצא מול חברים, כשאני מתמודד עכשיו בחברה, בעבודה, בצבא, שם אני לא רואה ממטר, נכנס לכולם וכו' וכו'. אבל כשאני מגיע הביתה, אני סוגר, ופה אני הופך להיות נחמד. הרי בשביל מה אני יצאתי למלחמה הזו? בשביל מה אני פיתחתי אישיות לוחמנית ותחרותית? כדי... שיהיה לילדים שלי מה לאכול, כדי ש... או בוא נלך אולי לדוגמה אחרת. למה אני כל כך רוצה להגיע לסיירת או לפשוט, כדי לעזור לעם ישראל? זה המטרה. אז בסדר, עכשיו אני עושה את הדברים בצורה כזו קצת אחרותית, וזה, אבל שום דבר, שאני יגיע לדבר עצמו, אני אחזור להיות איש נחמד וטוב. אומר הרב קוק, זה הקיץ'. באבון צינת חינם מריבה רבה בתוך ביתו של אדם. כאשר אתה מפתח אישיות לוחמנית, הדבר הזה לא יישאר רק בזמנים מסוימים. הדבר הזה יחלחל ויחרוז את כל האישיות שלך. האשליה של התרבות המערבית היא שאדם יכול לחיות בעולמות מקבילים. עשיתי פה איזה חטא, אף אחד לא רואה, סגרתי בנפש, אני עכשיו חוזר, שום דבר. יש גם לפעמים דבר כזה, שאדם נפל באיזה חטא, והוא עכשיו... עושה תשובה ונועל את הדלת, מה שנקרא, מה שהיה, אני לא חושב על זה, אבל זה שהוא עושה תשובה. אני אדבר אלו, שבן אדם אומר, לא, אני לא עושה תשובה. אבל מה? אין דאגה, כי פה עשיתי חטא, לא קרה שום דבר. אני עכשיו אדם אחר. לא? אומר הרמב״ם שמונה פרקים, משפט ידוע, נפש האדם אחת היא. כל מה שאתה עושה בחייך, גם בחדרי חדרים, גם בזמנים שכבר שכחת וכו', כל דבר משו... משורשר בשרשיר אחד גדול שקוראים לזה הנשמה שלך. וכל דבר משאיר לך עוד איזשהו חריץ בנפש. באבון מריבה רבה, שינה, באבו שינה תחינה, מריבה רבה בתוך ביתו של אדם. מתי, פעם באיזה אירוע, חתונה. ישבתי בשולחן עם אשתי ועוד כמה חברים שלא נפגשנו הרבה זמן, למדנו יחד בישיבה התיכונית, ועכשיו נפגשנו במפגש של אחד החברים, ישבנו יחד, וישב אחד החברים, שהוא ברוך השם, עורך דין, מאוד מצליח, ישב וסיפר לנו סיפור. לא רוצה לספר את זה לשתו, אבל כיוון שישבנו בשולחן, אז הוא שיתף את כולנו. הוא אמר, תקשיבו סיפור. הגיע לה היום, כך הוא בא ואומר, הגיע לה היום למשרד אחד בשם כהן, אומר לאשתו, את יודעת מי זה כהן, נכון? זה בכנסת, אז היא אומרת, כן, כן, זה נחש, נחש. טוב, כבר קיבלנו רקע כללי, מה שנקרא, לעניין. הוא בא אליי כהן, אומר לי, אני רוצה מחיצה משפטית. בסדר? ישבתי איתו חצי שעה, נתתי לו עצה משפטית, ואז, הוא מספר לנו בגאווה, הוא אומר, שהוא קם, הוא השיק לי את היד ואמר לי, שכוח. אמרתי לו, ככה הוא מספר לנו, אמרתי לו, כהן, שרקוח תגיד בבכנסת, פה, עורך דין, אדוני, השקעתי בך חצי שעה, חצי שעה שכרתי לך עורך דין, אומר זה 1,000 שקל, ככה הוא, עוד זה, הוא אומר, אמרתי לו, אתה מוצא עכשיו צ'ק, רושם 1,000 שקל, אבל, הוא אומר לי, תקשיב, אומר לי, תקשיב טוב חגי, הוא אומר, עשינו עם זה צדקה, הוא בא ואומר, אמרתי לו, מתוך ה-1,000 שקל הזה, הוא אומר, אמרתי לו, 100 שקל, אתה נותן צדקה, אני נותן שקל מול שקל שלך, ויחד אנחנו נותנים 200 שקל מתוך ה-1,000 ליד שרה, רגל חווה, אוזן רבקה, משהו. אומר לך, למה אנחנו דתיים? הוא אומר לי. טוב, זה היה הסיפור, התרשמנו מאוד מהזה. ואז אחרי 5 דקות, בלי קשר לכלום, הוא אומר לי, אני תגיד לך, אתה רב, נכון? אמרתי לו, כן, אומר לי, אני יכול להתייעץ איתך? רציתי להגיד לו, כן, אבל חצי שעה צעירות של רב זה לא 1,000 שקל. עלו איזה. הוא אומר לי, יש לי בעיה, הוא אומר. הוא אומר, אני ואשתי פה, הוא אומר, אנחנו קצת מתלבטים. הוא אומר, יש לנו בבית, הוא אומר, כמה ילדים, והם כל הזמן רבים. הוא אומר, אני לא מבין למה. הוא אומר, אנחנו כמה שאנחנו באמת מנסים לדבר איתם על זה, וקונים להם ספרים, ומראים להם הגן של דודו, ואסי וטוביה, ומכירים את זה, נכון? אתם עדיין רואים את זה מן הסתם. וכו', וזה לא עוזר. אמרתי לו, תראה, אני לא מכיר את הבית שלך, אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד, דעתי. אם את הסיפורים שאתה סיפרת לנו עכשיו בשולחן לפני 5 דקות, זה גם סיפורים שהילדים שלך שומעים בשולחן שבת, מה אתה מצפה שיהיה לך בבית? אתה מחדיר לבית אווירה לוחמנית. כשהילדים גדלים כל הזמן והם שומעים את ה... ניצחתי, כבשתי, הצלחתי. תשאו לב שהיום זה נכנס אפילו לסלנג ברמה שהיום רוצים להגיד משהו, מחמאה למישהו, זה ביטוי אלים. תותח, כלי, מגניב, רצח, סוף הדרך, זה רק על מגיע עם תנועת ידיים כזה. וגם ביטויים קיצוניים, אתה מבין? או רצח, או מדהים. זה היה פחות או יותר. אין, זה משהו, אומר לך, פצצות. אין מה לדבר. מעיף את הסכך, הדוסר. את הסכך, אחי, אני אומר לך. מה אתה אומר לי? לא הבנתי מה אתה אומר. לא, אתה לא מבין. תמיד כאלה ביטויים מאוד שמשדרים את המצ'ואיסטיות הילדותית. אחי, דבר בנחת. יכול להגיד, זה היה יפה מאוד. לא צריך להוסיף לי פה הקשרים אלימים מסביב. אפילו מגיע עם הקשרים מיניים היום, זה גם חלק מהפלסוף. זאת אומרת שהם נותנים מחמאות בצורה של סוג של כללה, ואתה וכו'. זה היה, אתה לא מבין את זה לגמרי, אבל זה גם חלק מהעניין. באבון, שנאת חינם מריבה רבה בתוך ביתו של אדם, ובניו ובנותיו מתים כשהם קטנים. המשמעות העמוקה של הביטוי מסביר הרב, בניו ובנותיו לא בצד הפיזי, אלא בצד הנפשי. אתה לא מצמיח להוליד בנים, כלומר, אתה לא מצליח להצמיח חיים חדשים. אתה לא בונה שום דבר אמיתי, כי כל החיים שלך זה חיים של מריבה, של שנאה, של תחרות, של השוואה. יש לך אישיות שכל הזמן מחלכת את העולם, מי איתי ומי נגדי. אתה נמצא כל הזמן בתסכולים של קנאה, של מחשבות, ולמה זה? בכל שלב בחיים יש לך אויב חדש. היית בגן ילדים, זה היה זה שתפס לך את המקום כילד הכי חזק בגן, ויכול להיות שבכיתה ת' האויב שלך זה זה שענה את התשובה לרב, והפוקוס עליו עכשיו, ולא אתה. היכולת לעמוד מול הדבר הזה, איך עושים את זה? אומר הרב כמה דברים שם. הדבר המרכזי זה פיתוח עולם פנימי, כמו שדיברנו. ככל שאתה מפתח אישיות יותר רוחנית, אני יודע, מכלול השלם של עבודת השם, תפילה. אגב, תפילה זה אחד הכלים המרכזיים לפתח עולם רוחני. בתורה, אתה, יש לך, שוב, זה כמובן קודש, אבל תורה זה משהו שהוא עדיין מדיד חיצונית. כן? תפילה זה משהו שהוא יותר פנימי. כנראה בפעמים, אגב, נוצר מצב כזה, שאדם יכול בתורה, כן, לשבת וללמוד, אבל תפילה קשה לו להתרכז, כי שוב, הצד המוחצן הוא כן מצליח לעבוד איתו בקודש. התחום הפנים, אדם מפתח, תפילה, תורה וכו', אבל, אומר הרב, יש עוד נקודה, שהיא אולי, נקרא לזה, הטכניקה המעשית שאומר הרב, איך הוא מפתח אישיות, שהיא לא תהיה אישיות תחרותית, אישיות פנימית. אומר הרב, הגמרא שממשיכה ומדברת על זה, שואלת שאלה. הגמרא שואלת שם, שאם אדם הוא עם שנאת חינם, אז בעוון זה, בעניו ובמתיו מתים שהם קטנים, אז שואלת שם הגמרא, בין השאר, איך הבנים יישארו בחיים, ועונה וכו', ואז שואלת הגמרא, מה יגרום, כן, הגמרא שואלת, מה יגרום להורים לאהוב את ילדיהם? מסגנן את זה בשפה מודרנית. זאת אומרת, הגמרא שואלת, מה גורם להורים לסבול את המסע הגידול של הילדים? ואז, אומנה הגמרא, דבר מעניין. אומנה שם הגמרא, מה שגורם להורים לשאת את מסע הילדים, אומרת הגמרא, זה ספירת הירחים. ספירת חודשי העיבור. זה שהאימא עוברת תהליך של 9 חודשים עד שהילד נולד, זה מה שנותן לבית את היכולת לגדל את הילדים. ושם מסביר הרב את ההסבר העמוק. בא ואומר, הקדוש ברוך הוא ברא בעולם את החוק שעל מנת שילד ייוולד בעולם, על מנת שחיים ייווצרו בעולם, זה חייב לעבור בתהליך. ילד לא נולד ככה. המשפחה עוברת 9 חודשים של קושי עד שמגיע הפרי. הדבר הזה הוא חינוך לנפש האדם. אל תתמקד בתוצאה אלא בתהליך. מי שהוא אדם חומרי הוא מאוד תוצאתי. הוא רוצה תוצאה. תוצאה זה משהו שהוא השוואתי, כי זה גלוי כלפי חוץ. מישהו כל הזמן מחפש את המשהו שמבריק, את הנה, הגעתי, הסקתי, כבשתי, הוא גם אישיות שכל הזמן נמצא במדדים לאחרים, כי מה זה כבשתי? מה זה הסקתי? הנה, הגעתי, אני יכול להרגיש את זה. אבל אצלו יש משהו יותר. התהליך הפנימי, אומר הרב, זה שהאדם מבין שהדברים נמדדים לא בתוצאה, אלא במה שהוא עבר בדרך. יכולים להיות 2 ילדים בבית. אחד עבד קשה למבחן וקיבל 70, כי יש לו פחות כישורים שכליים. השני לא למד וקיבל 100. מי יקבל יותר קרדיט? בתרבות של היום, מבחן התוצאה. לא אכפת לי מה הוא למד, מה לא למד. תכלס. מי השיג? זה היום התפיסה שהיא תפיסה נפשית, זה כבר לא... ככה זה דברים עובדים. אל תפלספתי, אל תדבר. מה אכפת לי מה עבר, מה זה? עשית ווינר. אתה ווינר? הצלחת? זה מה שחשוב. מה עשית בדרך? על כמה גביעות דרכת בדרך? מה זה חשוב? אתה עכשיו מבריק. מסתכלים עליך. קיבלת את הציון, קיבלת את הקרדיט, קיבלת את הכסף. חזל רואים את זה אחר. חזל רואים לא. לפום צערה אגר. מה שחשוב זה לא התוצאה, זה התהליך. אם אתה מתמכר לתוצאות, מתמכר להישגים, מתמכר לרגעים הבוהקים של החיים, אתה בבעיה. כי הרגעים האלה, א', הם מעטים, וב', אתה נמצא שם כל הזמן ביחס לאחרים. לכן מה? חלילה, כן. יכול להיות, הם באמת מצבים קיצוניים כאלה. אנחנו לא יכולים לשפוט אנשים שבמצבים כאלה, אבל יפים, זה גם נובע מזה. אבל אני מדבר על דברים יותר רגועים. שבן אדם כל הזמן הוא מחפש את רגע השיא. אם אדם רוצה לפתח אישיות שהיא לא תהיה תחרותית, לא שנאת חינם, לא השוואתית, תעבוד על העולם הפנימי איך בזה שתיצור לך תהליך. לדוגמה, אתה לומד מסכת. אתה מגיע לסיום. סיום זה רגע מאוד מבריק. נכון? מסיימים מסכת, קוראים לכולם, עושים סעודה, כולם אומרים, סיים בבא בתרא, וואי וואי, זה צדיק. בוא תעשה את זה עם עצמך כלל. בסדר, ואין ודאי צריך לסיים מסכת, כבודה של תורה וכו'. אבל אתה בעבודה אישית לפעמים עושה דבר כזה. אני לומד מסכת, ואני משאיר את הדף האחרון שאותו אני לא לומד. אתה מאמין את עצמך לעשות דברים לא בגלל התוצאה וההברקה, אלא בגלל שזה אמת. אתה דואג שיהיו רגעים מסוימים ביום שאתה עושה שם דברים חיוביים וטובים בלי שאף אחד יודע. רק אתה מול הקדוש ברוך הוא, אתה מול אלוהיך. אתה בונה בעצמך את היכולת לעשות דברים כי זה אמת ולא בגלל שזה נראה. יכול להיות שאתה מגיע הביתה, אתה עכשיו מסדר דברים בבית בלי שההורים ידעו על זה. יש לפעמים צעד שאתה כן צריך. אומרים לך, זה מי שנותן מתנה טובה לחברו, צריך להודיעו כדי להרבות אהבה, אתה רוצה שההורים ישמחו וכו'. לפעמים יש כל מיני דברים שההורים לא צריכים לדעת. הם לא צריכים לדעת שהגעת הביתה, כל הכלים היו לכם, אתה שתפת, אף אחד לא נותן לך זה קרדיט. ההורים חוזרים לך שעתם, הם בכלל לא ידעו שהכלים היו מלוך לכם. עד שזה היה האחים הקטנים, עד שהם הגיעו וזה וזה. אף אחד לא יודע על זה. אתה התרגלת לעשות דברים פנימה. הדבר הזה הוא כלל בכלל חשוב בחיים. לא רק ביחס לתחרותיות ושנאת חינם. להתרגל לאהוב ולמצוא את הסיפוק והשמחה בעמל ולא בתוצאה. מי שעובד רק של תוצאה הוא אדם מוגלל. כי תוצאות, כמו שאמרנו, חוץ מזה שזה מפתח לך, כמו שאמרנו, אישיות תחרותית ומוחצנת וכו', זה, אגב, חלק מההשלכות היום, למשל, של אישיות מאוד מוחצנת, אני יודע שזה נושא אחר, אבל זה מתקשר, זה למשל האובססיה של צילום, זה גם חלק מהעניין. שאדם כל שנייה מצלם את עצמו. סלפי או לא סלפי, לא משנה. היום בתרבות, שימו לב, זה הפך להיות משהו שהוא לא תופע. זה משהו שהוא... הרבה אנשים מרגישים שאם לא צילמתי, זה לא היה. תחושה כזה. כי החיים מוחצנים. מה שנשאר זה רק הדברים שאפשר לראות, שאפשר למשש, שאפשר לראות בהם. תהליכים פנימיים הם... ואז גם, טייל, במקום לטייל, כל שנייה עוצרים ליד זה, ליד זה, ליד זה, ליד זה. מה עושים התמונות האלה? אין מה לעשות, אבל לא משנה. אתה מצלם, מצלם, מצלם. במקום עכשיו, בסדר, אתה עושה צילום בהתחלה, כל המשפחה, נחמד, יופי. בסוף, אתם עומדים על הפסגה, גם איזה עוד צילום, כן? אבל כל הטיול, תהנה מהטיול. לא. לא לדבר על... היום תלכו פעם למסיבת סוף שנה גן של אח שלכם הקטן, תראו, היום במסיבות גן זה לא מסיבת, זה מסיבת עיתונאים. כל ההורים ככה עם הזה, לצלם את הילד, שרים בזה. וחתונה בכלל, מגיע לחתונה, יש שם מצלמת רחף, שלושה צלמים וזה, עושים הפקה. מה עושים עם הצילומים האלה? כלום, פעמים, שמים את זה במחשב. אחרי 30 שנה, ביום הנישואים, חתונת הכסף, פותחים את הסרט פעם ראשונה, ויש כזה תחביב, לראות מי כבר מת. זה היחידי שעושים עם הדבר הזה. וואלה, הוא, חבל עליו, היה איש טוב. הדודה הזו, איך היא נרתע, חבל, אז מי ישמין. זה פחות או יותר הדברים שעושים עם הדברים האלה. זה קשור לזה של החצנה. שהאדם בונה בעצמו אישיות שהיא לא מוחצנת. כמו שאמרנו, הוא א', ניצל מהתחרותיות, אבל יותר מזה. הוא בונה לעצמו רשת ביטחון. כי אם אדם חי רק על רגעי C, רק על רגעי הצלחה, רגעי ה-C הללו הם מאוד מאוד שברירים. אני יודע שזה נשמע מוזר להגיד לכם את זה בגילאי 16, 17, 18, 19, או פחות מזה, שהאדם נמצא בשיא ההתלהבות, שהחיים נראים, שאני הולך לכבוש את העולם, אבל ככל שהשנים יעברו, תראו, שגם כשאדם מגיע לרגע שהוא חלם עליו, סוף כיתה י' ב', 4 שנים הוא חלם על הרגע הזה, שהנה זה נגמר, ועכשיו אני אתחיל את החיים האמיתיים, כמובן, ועכשיו לא היה, ככה הייתי, היה לי בעיות, ותדע, אבל עכשיו אני בסדר, זה מה שהרזיק אותו, אבל הרגע הזה עובר, הרגע הזה עובר, וגם כשאדם נראה לו שהגיע לפסגת העולם, והשיג את מה שהוא חשב שהוא השיג, והכל מצליח והכל טוב, זה יכול ככה להשתנות. ואז האדם מתרסק בנפילה חופשית. שום דבר לא בולם אותו. כי כל מה שהחזיק אותו מבחינה נפשית זה ההצלחה, ועכשיו אין הצלחה. כי ככה זה. אין הצלחה כל הזמן. תמיד יש נפילות. אדם שבנה במשך שנים את היחס הפנימי, שהוא עושה דברים בגלל שהם אמת. אם זה נראה כלפי חוץ ומצליח, בסדר, בוודאי. גם נכון, שוב שהדברים יצליחו, שזה, אבל הוא בנה כל הזמן, לא, זה הנקודה שהניע אותו. מה שהניע אותו כל הזמן, הוא למד, הוא התקדם והוא שמח בעצם הלימוד. ניסה למצוא את השמחה בסיפוק, בזה שהוא עכשיו מבין את הדברים. בלי קשר אם ראו, לא ראו, כן סיים, לא סיים, כן קיבל, מבחן. גם אגב בלימודי חול. גם איזה רצת היצר, הוא יגיד, לא, בלימודי קודש, אני משקיע לימודי חול, אז השטיות, העיקר זה התעודה. ממש לא. אתה לומד עכשיו מתמטיקה? תלמד של המבחן, תלמד, כי זה חומר חשוב שבן אדם צריך לדעת בחיים, חלק מרחבות האופקים שלך, חלק מפיתוח החשיבה האנליטית, כן, גם זה נשמע משונה, תגלה מאוד שזה חלק מאוד מרכזי בפיתוח האישיות של האדם. אני רואה את זה, אני מתעסק עם חבר'ה שמגיעים אחרי ישיבות תיכוניות, ורואים את זה, רואים מי היה רציני בלימודי חול ומי לא, גם אם זה היה באצטלה של קדושה. אתה עכשיו לומד תחום מסוים, ביולוגיה, ספרות, לא יודע מה, תנסה להתחבר וליהנות ללימוד, לעצם הלימוד, לא רק לתוצאה שאם זה נסתיים, השיעור נגמר, המחצית נגמרת, קיבלתי את התעודה, לא לחיות בציפייה לסוף, לנסות למצוא איפה הקדוש ברוך הוא פוגש אותך בתהליך. ושאתה עובד על זה בתהליך, אתה מפתח אישיות פנימית, תורנית, ואז מערב יש יכולת לסבול את גידול הילדים. זאת אומרת, אתה יכול להצמיח כוחות חדשים. אתה שייך למשהו שהוא נמשך ולא רגעי. אתה שייך אל הנצח. ואז אתה עומד מול המלאך בכניסה לגן עדן ויודע את שמך. אתה מוצא את עצמך בגיל 20, בגיל 25, בגיל 35, אדם שמח, מצא את הפינה שלו בחיים, את תפקידו בעולם, לא בגלל שהוא כל הזמן, דווקא מי שיודע עם זה ולא חי כל הזמן בחלומות, שאני הולך להיות, זה עוד בעיה אצלנו בציבור, כולם רוצים להיות מנהיגים, כלל, כולם צריכים להגיע להיות בראש הפירמידה, לא, אני החלום שלי בחיים זה להיות פקיד בבנק, עושה את מלאכתי נאמנה, מתוך תורה, מתוך יראת שמיים, לנהל את הכספים של הלקוחות בבנק בצורה ישרה ואיכותית, כדי שיהיה להם, ואני נהנה מזה, כי יש לי את הכישרון הזה לסידור אנליטי של מספרים וכו', ואני מרגיש את השמחה וסיפוק, ואני חוזר הביתה, ומנהל את חיי ואת משפחתי ואת כל המסגרת שבה אני נמצא, מתוך אמונה ומתוך תורה, כי אני יודע כל הזמן את שמי, ושאני שומע על הצלחות של אחרים, אני שמח בזה. ושאני שומע על כישלונות של אחרים, כואב לי. בגלל שאני לא בתחרות איתם. אני עומד מול המלאך בכניסה. ואז אדם, הוא נכנס לגן עדן. הוא חי בגן עדן. גן עדן נמצא פה בעולם הזה. הוא לא בחיבוט הקבע. וככל שהתפתחו יותר אנשים מהסוג הזה, ואני אומר את זה, זה בגילאים שאתם נמצאים. מפתחים את השריר הזה, השריר הזה של מבט פנימי וכולי, שהוא דווקא שאתה נכנס עכשיו לאט לאט למסלול החיים. ככל שיתרבו יותר אנשים, ככה גם מתרפאת השנאת חינם. מתרפאת בעם ישראל, האווירה הציבורית הזו, שמשם זה מתחיל. מאבקים, דתיים, חילונים, ימנים, זה רק מה שנקרא הקליפה. זה מתחיל ממצב נפשי, שהאדם לא טוב לו איפשהו, הוא כל הזמן נמצא בפזילה כלפי העולם מבחוץ. ככל שאדם מפתח את העולם הפנימי שלו, הוא גם מסוגל לעמוד על שלו, לקדם את המציאות לאן שצריך, מתוך חיבור למקומות ולמרחבים, גם בעם ישראל, גם בעולם כולו, הוא מנהל את חייו, ומוצא חן ושכל, חן ושכל טוב, בין האלוהים והאדם, נפטר מן העולם בשם טוב, וממשיך לגן העדן, שגם נמצא לאחר המוות, גם שם, אין לו בעיה, הוא זוכר את שמו, יודע את האות שלו בתורה, כן, זה ארון שזכור את שמו, מוצא את האות שלו בתורה, ואז, בעזרת השם, עם ישראל כולו מתקן את החטא של שנאת חינם. אז שיהיה לכם הרבה בהצלחה, והמשך יום טוב. תודה על ה...